בבא קמא, דף קי"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה 13 מלמעלה, במילים תנו רבנן. אחרי הסתלקותו של חמיו של רבי ירמיה, הוא השאיר ילד קטן, יתום. אותו ילד, בעזות, טרק את הדלת של הבית, ולא נתן לרבי ירמיה, גיסו, אחד מחכמי ישראל, להיכנס לבית של אביו. הלך רבי ירמיה לדין תורה לפני רבי אבין. רבי, הבית הזה הוא שלי. חמי הקנה לי את הבית בחייו. וכעת לא נותנים לי להיכנס לבית. יש לך שטר? לא, אין לי שטר. גם לא מחייבים קונה לשמור את השטר לנצח. היום בזמננו ישנם אפשרויות להוכיח בעלות על קרקע, יש מה שנקרא טאבו, אבל בזמן התנאים האמוראים לא היה טאבו. בכל זאת, בן אדם לא היה מחויב לשמור על השטר לנצח, ומה הוא יעשה אם עכברים יחרסמו לו את השטר? אז מה, הוא יפסיד את הבית? חכמים תקנו, כמו שמובא במסכת בבא בתרא, אם אני זוכר טוב, דף כ"ח, שאם הקונה מביא עדים שמעידים שהוא החזיק בבית במשך 3 שנים, יש לו חזקת 3 שנים והבית בחזקתו, הבית שלו, הוא לא צריך לשמור את השטר. אומר רבי ירמיה לרבי אבין, יש לי עדים שיכולים להעיד לטובתי, שהחזקתי 3 שנים בבית, אחרי שחמי הקנה לי את הבית. אמר לו רבי אבין, אתה לא יכול לתבוע לדין תורה את גיסך היתום, כי הוא קטן, ואי אפשר לתבוע קטן לדין תורה. וכמו שלמדנו בברייתא, הגוזל ומאכיל את בניו, אדם שגזל ונתן לבניו לאכול את הגזלה, הם יהיו פטורים מלשלם. ואפילו אם הוא הניח לפניהם ירושה, והגזלה קיימת, רק אם הם בנים גדולים הם חייבים לשלם. אבל אם הם קטנים, אתה לא יכול לקחת אותם לדין תורה, להוציא מהם את הגזלה, ולכן הם פטורים מלשלם. ואפילו הגדולים, אם הם אמרו אותם הגדולים, אנחנו בטוחים שאבינו החזיר לך את הגזלה. הגמרא אומרת את זה, מביאה את הלשון של הברייתא שאומרים, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אביך עמנו, יכול להיות שהוא שילם לך עם פטורים, אבל הגמרא לא מקבלת את זה, שהם אומרים, אולי הוא שילם לך. משום דאמרי, אין אנו יודעים, הם יהיו פטורים, ודאי שלא. אמר רב האחי כאמר, הברייתא הזאת, היא מתפרשת בצורה הזאת. גדולים שאמרו, וכי אין אנו יודעים, אין יודעים אנו חשבונות שחישב אבינו עמך, אנחנו יודעים. והוא לא השאיר אצלו, לא פש לך גבי ולא מידי, שום חוב ממה שהוא גזל, הוא לא השאיר אצלו, הוא החזיר לך את הכל. אז אפילו הגדולים, אם הם טוענים את הטענה הוודאית הזאת, שאבינו החזיר לך את הגזלה, הם יהיו פטורים. כל שכן, קטנים, לא טובים אותם לדין. קטנים, גם אם הגזלה קיימת, אתה לא תובע אותם לדין תורה. אז אתה עכשיו רוצה לקחת את גיסך, היתום הקטן, לדין תורה, ולהביא עדים שמעידים שהחזקת בבית 3 שנים, וזה הבית שלך, הוא לא יורש את הבית הזה. אתה לא יכול עכשיו, תחכה שהוא יגדל, ואז תוכל להביא את העדים לבית הדין. אמר רבי ירמיה לרבי אבין, הרי הברייתא שעכשיו הבאנו, זה דעתו של סומכוס. זה לא דעת חכמים. חכמים חולקים על סומכוס, וההלכה היא כמו הרבים. וכמו שרש"י מביא שהברייתא הזאת היא דעת סומכוס. וכמו שנראה בהמשך את הסיפור בצורה מפורשת. כדי להבין ככה את הגמרא בצורה קצת יותר עם המחשה, אז הבאנו את זה, את הסיפור כבר בהתחלה, והגמרא מביא את הסיפור הזה בהמשך. בכל אופן, אבל אומר רבי ירמיה לרבי אבין, הרי חכמים חולקים, כמו שבברייתא תניא אידך, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם, כמו שראינו בברייתא הקודמת, ואם הניח לפניהם ואכלו, אז לפי דעת חכמים, לא רק גדולים, אלא בין גדולים, בין קטנים חייבים לשלם, אבל כתוב כאן שהם אכלו, ובת הגזרה לא קיימת. אז אם כן, כשהם קטנים הם חייבים, וכי אפשר לחייב אותם לשלם, לא יהיה אלא, הדין הזה לא יהיה אלא, דאזיק אזוקי, אם הקטנים נכנסו לחצר של אחרים, והזיקו בידיים, אבל הם קטנים. הרי קטנים שהזיקו פטורים. אז איך ייתכן כאן, שאם הגזלה, האבא גזל, והיתומים הקטנים אכלו, אתה מחייב אותם. אמר רב פאפה, באמת אם הם אכלו, הם יהיו פטורים. ואחי כאמר, זה הכוונה כאן בברייתא, שמניח לפניהם, אם הגזלה קיימת, עדיין לא החלום, בין גדולים, בין קטנים חייבים. רואים מכאן שדעת רבנן, שהם אלה שסוברים את הברייתא הזאת, שכן מביאים אפילו קטן לדין תורה, כדי להוציא גזלה קיימת, שהוא ירש מאביו מידו. וזה טענה שטען רבי ירמיה בפני רבי אבין. וכמו שכותב הים של שלמה כאן בפרק עשירי בסימן זין, הוא טוען לרבי אבין, וכי להכעיסני ולהפסידני באת לפסוק הלכה כמו סומכוס? למה אתה לא פוסק כמו רבנן שכן מביאים קטן לפני בית דין כדי להוציא גזלה מתחת ידו? כותב המהרש"ל בספרו ים של שלמה, ומשום שלא היה לו, הכוונה לרבי אבין, ראיה לפסוק כמו סומכוס, הוא שתק, ולא היה יכול להוציא הדין לאמיתו, כי היה מסתפק לו, והוא לא ידע. עד שבאה השאלה לישיבה של רבי אבאו, ושם על ידי שעסקו והתבוננו בכל הסברות, הם הוציאו את ההלכה לאור, וכמו שנראה בהמשך, אבל לפני שנשלים את מה שנשאר עם הבית הזה, שהיה ויכוח בין רבי ירמיה לבין גיסו, הגמרא מביאה כאן את דבריו של רבא. ועל דבריו של רבא יש שני לשונות. לפי הלשון ראשון, אמר רבא, הניח להם אביהם, אם האבא השאיר ליתומים שלו, פרה שהייתה שאולה בידו. הוא לקח פרה בהשאלה. השאילו לו פרה, נאמר, ל-50 יום, והוא נפטר באמצע 50 יום. משתמשים בה היורשים כל ימי שאלתה, עד שהסתיימו ה-50 יום. ואם בתוך ימי שאלתה היא מתה, הם אינם חייבים באונסיה, כי הם לא קיבלו על עצמם לשמור, רק אביהם קיבל על עצמו לשמור את הפרה הזאת המושאלת. ולפי הלשון הזאת, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, אם הם ירשו קרקעות, הם כן יהיו חייבים לשלם. ממשיך רבא ואומר, אם היתומים היו סבורים שהפרה היא לא מושאלת, אלא הייתה של אביהם היא, ושחטו אותה, טבחוה, ואכלו אותה, אז אתה לא יכול לדרוש מהם לשלם את כל השווי של הפרה, אלא משלמים דמי בשר בזול. רש"י כותב שמשלמים שני שליש מהשווי של הפרה, כיוון שאם היו יודעים שהעינה של אביהם לא היו אוכלים את בשרה. אמנם, אם היה הבשר עולה שני שליש מערכו, הם כן היו אוכלים. לכן הם משלמים על הבשר כמו מחיר, אם נאמר, הפרה אמורה לעלות 900 זוז, אז הם ישלמו 600 זוז, שני שליש מהבשר. את האור אבל הם יצטרכו להחזיר, כמות שהוא. כל זה שמשלמים דמי בשר בזול, זה אם האבא לא ישאיר נכסים, קרקעות, אבל אם יניח להם אביהם אחריות נכסים, הם חייבים לשלם מחיר מלא על הפרה הזאת. ואיקא דמת נעילה, יש שאומרים את דבריו של רבא, שאם הוא השאיר קרקעות משלמים, גם הרישא, גם על ההלכה הראשונה, שאם הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאלתה והיא מתה, אז אם הם אינם חייבים באונסיה, רק אם לא השאיר קרקעות, אבל אם השאיר קרקעות הם כן חייבים באונסיה. זה כמו שאמרנו לפי הלשון הראשון, שאם יש אחריות נכסים, הם חייבים לשלם, הולך גם על ההלכה הראשונה וגם על ההלכה השנייה. אבל איקה דמתני לה הסיפה. יש כאלה ששנו את דבריו של רבא, שאם יש קרקעות אז של האבא, שהם ירשו קרקעות של האבא, הם חייבים לשלם, זה נאמר רק על הסיפה, רק על ההלכה השנייה, שאם הם לא ידעו שהפרה הזאת הייתה מושאלת, ולכן הם שחטו ואכלו אותה, הם משלמים רק דמי בשר בזול, אז על זה אומר רבא שהיא מניח להם אביהם נכסים, אז הם כן צריכים לשלם נזק שלם. אבל הבנו שלפי הלשון הראשון, מן דמת נלה הרישה, שלפי הלשון הראשון רבא אומר שאם האבא השאיר ירושה, קרקעות, משלמים, זה נאמר גם על החלק הראשון בדבריו, שאם הבהמה מושאלת מתה ברשות היתומים, מה שהם לא חייבים באונסיה זה דווקא אם האבא לא השאיר להם קרקעות, אבל אם הוא השאיר להם קרקעות הם כן משלמים, אפילו אם היא נאנסה בידיהם, כי לפי זה רבא סובר, לא כמו דעתו של רב פאפה שמיד נראה את דעתו, אלא רבא סובר שכשהאבא לקח את הפרה בהשאלה, אז הוא כבר התחייב לשלם אם היא תאנס, דיינו היא תמות באונס בהמשך. וכיוון שהקרקעות השתעבדו למשאיל מחיים, לכן יצטרכו לשלם, כי הוא סובר שהחיובים, החיוב עם הפרה המושאלת נאנסה, החיוב הזה מוטל על השואל כבר מאז שהשואל השאיל את את הפרה, כבר מחיי האבא. הוא כבר התחייב על אונסיה שיהיו בהמשך. זאת אומרת, רבא סובר, לפי הלשון הזאת, שכשמאדם לוקח פרה בהשאלה, אז כבר מעכשיו הוא מתחייב, אם יקרה לה איזושהי סיבה שהיא תמות, אפילו באונס, כבר מעכשיו הוא מתחייב. לכן האבא כבר, הקרקעות שלו השתעבדו לשלם, ולכן אם יש קרקעות, יצטרכו לשלם. ורבא פליגה דרב פאפה, הוא חולק על רב פאפה שאומר שהחיוב מוטל על השואל רק מתי שהפרה נאנסה. ולכן לפי דעתו, גם אם אביהם הניח להם קרקע, הם פטורים מאונסיה, כיוון שבשעת האונס הקרקעות כבר ברשות הבנים, והם לא התחייבו לשמור על הפרה. ולכן, לפי הלשון השני, מן דמת נעילה, מי ששנה את דברי רבא, שהיא מניח להם אביהם קרקע, הם במקום אביהם, ואם הם אכלו, הם משלמים את הפיראון, לא רק דמי בשר בזול, אלא נזק שלם, הם שנו את זה על הסיפה, במקרה שבו הם לא ידעו שזה פרה מושאלת והם שחטו ואכלו אותה, אם כן דווקא כשתבחו ואכלו אותה, אז הם חייבים פיראון שלם, כשאבא השאיר להם אחריות נכסים, שהשאיר להם קרקעות, אבל במקרה הראשון, שהיא מתה כדרכה באונס, לא השתעבדו הקרקעות של אביהם, והיינו דרב פאפה, לפי זה, לפי הלשון השני, רב הסובר כמו רב פאפה, שהחיוב אונסין עם הפרה המושאלת נאנסה ומתה, מוטל על השואל רק ממתי שהיא נאנס משעת האונס. ומכיוון שאז האבא השואל כבר לא נמצא, והבנים לא התחייבו לשמור על הפרה הזאת, לכן הם יהיו פטורים. מאיפה רואים שככה אומר רב פאפה, שהחיוב הוא בשעה שהפרה נאנסה? דאמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו. הוא גנב פרה בימות החול, לא בשבת. וטבח את הפרה בשבת. אז יש כאן שני נידונים. נידון אחד על זה שהוא גנב פרה וטבח. תורה אומרת שמי שגונב שור, ופרה היינו שור, וטבח או מחר, משלם חמישה בקר תחת השור. צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. זה נידון אחד. נידון שני, הוא הרי חילל שבת. הוא שחט בשבת. ושוחט, זה אחד מה-39 מלאכות שחייבים עליהם בשבת. ואם יש עדים שיתרו בו, שהוא חייב סקילה, אם הוא ישחט והוא שחט, הוא חייב מיטת בדין של סקילה. יש כלל. התורה אומרת שמענישים כדי רשעותו. דורשים משום רשעה אחת אתה מחייב אותו. אתה מעניש אותו עונש אחד, אתה לא מעניש אותו שני עונשים על מעשה אחד. ואיזה עונש? את העונש החמור יותר. קם לי בדרה במיני. יעמוד לו העונש החמור ממנו. ואם האדם גם חייב מיטה וגם תשלום, אז הוא פטור מהתשלום. הוא רק חייב מיטה. אז במקרה שלנו, זה שהוא חילל שבת, הוא שחט בשבת, חייב מיטה. מצד שני, הוא גנב וטווח, אז הוא חייב הוא צריך להתחייב בתשלומים. אז צריך להפריד בתשלומים בין הקרן שהוא חייב כי הוא גנב, לבין הכנס של עוד ארבעה שהוא צריך לשלם כנס בתשלומי ארבעה וחמישה. זאת אומרת, בשור או פרה משלמים חמישה, חמישה בקר תחת השור. אז צריך להפריד בחמישה האלה בין הקרן שזה תשלום אחד, לבין הארבעה הנוספים, זה שהוא משלם עוד ארבע פעמים את הפרה, זה תשלום כנס. עכשיו, תשלום כנס, ברור שהוא ישלם אפילו אם הוא חייב מיטה. כמו שרש"י מביא את דברי הגמרא במסכת כתובות, שכיוון שהכנס זה חידוש שחידשה תורה, אז על זה לא נאמר הכלל, קם לי בדרבא מיניה, יעמוד לו בעונש מיטה החמור ממנו, הוא יהיה פטור מהתשלומים. אלא הוא יהיה חייב לשלם את התשלום הזה של התשלומי כנס של הארבעה וחמישה. אבל את הקרן, על זה אנחנו דנים כעת. האם הוא יהיה חייב לשלם גם את הקרן, או מכיוון שהוא חייב מיטת בדין, כי הוא שחט בשבת, הוא עשה מלאכת שבת, הוא יהיה פטור מהקרן. אז תלוי. במקרה שהפרה כבר הייתה גנובה לו מערב שבת, והוא התחייב בתשלום הקרן כבר בערב שבת, אז אפילו שהוא טווחה בשבת והוא מתחייב מיטה על זה, הוא יהיה חייב גם בתשלומי הקרן. שכבר חייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת של טביחה. וזה שני חיובים שונים. אבל אם הייתה פרה שאולה לא ביתר. ולכן כשהוא טווחה בשבת נמצא שכעת הוא גנב את הפרה. בטביחה הוא גנב אותה. הוא יהיה פטור על הגניבה. כיוון שאיסור שבת של טביחה שהוא שחט בשבת ואיסור גניבה בשעת התביחה שהוא גנב את הפרה שהשאילו לו אותה בשביל להשתמש ולא בשביל לשחוט אותה, אז החיוב הזה של הגניבה באים כאחד ביחד עם האיסור שבת. ונותנים לו רק את העונש מיטה על זה שהוא טבח בשבת, שזה עונש גדול יותר, והוא לא יצטרך לשלם. כאן הוא לא ישלם גם לו את הכנס, כי יש כלל שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה ולא שלושה וארבעה. אם הוא לא משלם את הקרן הוא גם לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מכל מקום רואים מדבריו של רב פאפה שמתי מתחייב השואל רק משעה שמתה, ולכן אם הוא שחט אותה בשבת כעת הוא מתחייב ולא בשעת השאלה, אם הוא היה מתחייב בתשלומים, כמו שהסברנו בלשון הראשון בדברי רבה, שהשואל מתחייב בתשלומים אם היא נאנסה הפרה, הוא מחויב כבר מהרגע של השאלה. אז אם כן, כאן במקרה שהוא שחט את הפרה המושאלת, נמצא שהוא כבר התחייב בזמן השאלה, אז החיוב של התשלומים בא לו בזמן השאלה, שזה היה בימות החול, והחיוב מיטה בא לו בשבת, אז הוא כן היה צריך לשלם, וגם חיוב מיטת בדין. וזה שאתה רואה שהחיוב מיטת בדין פותר אותו מתשלומים, אתה רואה שדעתו של רב פאפה, שחיוב התשלום של השואל בא בזמן שהחפץ המושאל נפסד, ניזוק, נאנס, או סוג אחר של נזק, במקרה שלנו נשחט. ובאמת זה דבריו של רב פאפה. ולפי הלשון הראשון, רב החולק על רב פאפה, ורב הסובר שחיוב התשלום זה בשעת השאלה, לפי הלשון השני, רב הסובר כמו רב פאפה שהחיוב הוא רק בשעת הנזק. תנו רבנן ברייתא. הפסוק אומר, אחד גזל, והשיב את הגזלה, חייב להחזיר. אבל התורה מוסיפה את המילים אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? אלא זה בא ללמד, יחזיר מי שגזל. זה הנוסח לפי התוספות ריד. מכאן אמרו, הגוזל ומאכיל את בניו, הם יהיו פטורים מלשלם, הם לא גזלו. אבל אם הוא הניח לפניהם את הגזלה בירושה והגזלה קיימת, אז לפי דעת רבנן, בין גדולים, בין קטנים חייבים. ומשום סומכוס אמרו, גדולים חייבים, קטנים פטורים. כמו שכבר הבאנו, ששתי הברייתות שהבאנו אותם בתחילת השיעור ושילבנו אותם בסיפור שהגמרא עכשיו מביאה, באמת ברייתא אחת היא כמו דעת סומכוס וברייתא אחרת כמו דעת רבנן. בר חמוה דרבי ירמיה, בן חמיב, גיסו של רבי ירמיה, היה יתום קטן, וכשאביו מת, תרק גלי באפי דרבי ירמיה, הוא תרק את דלת ביתו של אביו בפני רבי ירמיה, לא נתן לו להיכנס לבית. למה? אני היורש, ואני יודע שאתה רבי ירמיה טוען שאבי, חמיך, הקנה לך את הבית בחייו, אני לא מסכים לזה. אני טוען שזה לא נכון, ולכן פשוט עשה אותו קטן מעשה, ולא נתן לרבי ירמיה גיסו להיכנס לבית. אל תיקח לי את הירושה. אתה לקמד, רבי אבין, בא רבי ירמיה לפני רבי אבין. מה זאת אומרת? כבר בגיל כזה צעיר הוא הולך וגוזל ממני את הבית? אמר לו רבי אבין, שלא הוא תובע. מי אמר לך ש... מי מוכיח לי שאתה צודק? איזה יופי, חכמי ישראל. פה מדברים על ילד מול אחד מחכמי הדור, רבי ירמיה. אבל רבי אבין לא התחשב בהפרש. כקטן, כגדול תשמע, הוא נאמר את התורה לדיינים. פה מדובר על אדם גדול שבענקים, רבי ירמיה. מצד שני, גיסו ילד, אפילו לא הגיע לעול מצוות. אבל מי אמר? אולי הוא היורש, אולי זה הבית שלו. שלו הוא תובע. והוא גם מוחזק, הוא היורש, לך תוכיח שאתה זכית בבית הזה מאביו. אמר לי, אז רבי ירמיה אמר, שאני אלך ויוכיח, אין לי בעיה, הנה העדים פה, המתי נעשה הדי דאחזיקי בי בחיי דאבוע. אני יכול להביא עדים שהחזקתי בבית 3 שנים בחיי אביו, כי הוא הקנה לי את הבית. אני לא יכול להחזיק את השטר לנצח, וחכמים תקנו, שאם יש לי עדים שהחזקתי 3 שנים, אני זוכה בבית בחזקת 3 שנים. אמר לי רבי אבין, זה נפלא, אבל אתה צריך להמתין שגיסך יגדל, וכמקבלים עדים שלא בפני בעל דין, הרי אי אפשר לתבוע ילד קטן לדין תורה, וכל זמן שגיסך קטן הוא לא נחשב בעל דין, אתה צריך להמתין שהוא יגדל ואז להביא את העדים בפניו. שאל אותו רבי ירמיה, ולא? אי אפשר להביא עדים בפניו כשהוא קטן כדי להוציא גזלה מתחת ידו? והקטן הרי שנינו ברייתא שאם הגזלה קיימת, גזלה שהאבא גזל, בין גדולים בין קטנים חייבים, לא ממתינים שהקטנים יגדלו. אמר לי, זה דעת רבנן, אבל הרי מחלוקת סומכוס בצדך, סומכוס חולק, והוא סובר שקטנים באמת לא מחזירים לגזלת אביהם. אמר רבי ירמיה, הכפל כולי אלמה וקאי כסומכוס, תרחו כולם לסבור כמו דעת יחיד, כמו דעת סומכוס, להפקוען לדידי כדי להפקיע אותי מחזקתי בבית חמי, וכמו שמוסיף המארשל, וכי להכעיסני ולהפסידני באת לפסוק הלכה כמו סומכוס? הרי יחיד ורבים, סומכוס מול רבנן, הלכה כרבנן, הלכה כרבים. יש מהראשונים שרצו ללמוד מכאן, שאף על פי שבדרך כלל פוסקים הלכה כרבים, כאן כן פוסקים כמו סומכוס, אבל ראשונים אחרים, וגם המארשל ככה נוקט, סוברים שלא, באמת גם כאן סוברים כמו דעת רבנן. וכמו שנראה בהמשך את החילוק בין דברי סומכוס ורבנן לבין המקרה שלנו. וכמו שכבר אמרנו כשסיפרנו בתחילת השיעור את הסיפור הזה, שלא הייתה לרבי אבין הוכחה לפסוק כמו סומכוס, אז הוא שתק, ולא היה יכול להוציא את הדין לעמיתו, כי הוא היה בספק והוא לא ידע, עד שבא הסיפור לישיבה של רבי אבאו, הדאחי בין כך וכך, התגלגל מילתא, התגלגל הדבר, ואתה ומתה לקמי דרבי אבאו, הסיפור התגלגל ובא לפני רבי אבאו, אמר רבי אבאו, הוא הכריע. לא שמיע לכו עד רב יוסף בר חמה שאמר בשם רבי יושעיה, דאמר רב יוסף בר חמה אמר בשם רבי יושעיה בצורה מבוררת שפוסקים כמו דעת רבנן ולא כמו דעת סומכוס, אלא מוציאים גזלה אפילו מקטן. ילד, תינוק, שתקף בעבדיו, דיינו תקף בעזרת עבדיו וירד לתוך שדה של חברו, ילד שקיבל כנראה ירושה מאביו עבדים, לקח את העבדים לאיזה שדה של מישהו, והחזיק בשדה, ואמר שלי הוא. אין אומרים, טוב, נמתין, עד שיגדיל, ואז נטבע אותו לדין. לא, אלא מוציאים מידו מיד. וכשיגדיל, הוא יביא עדים, ונראה האם הוא צודק. אם כן, גם במעשה של רבי ירמיה, יוציאו מהקטן מיד, ולא ימתינו שיגדיל, אבל הגמרא דוחה את דבריו של רבי אבהו, מדמי וכזה דומה. לפי דעת המהרש"ל שהבאנו את הסיפור כמו הפירוש שלו. באמת, אנחנו פוסקים כמו דעת רבנן, וזה ההוכחה מהסיפור הזה, שאפשר להוציא גזלה אפילו מיד קטן, ולא ממתינים שיגדיל. רק כאן יש הבדל. מתי מוציאים שזה גזלה? שהוא לא היה מוחזק בדבר הזה. זה הוא בא לשדה של מישהו אחר ורוצה לקחת ממנו, ולטעון שזה שלו. כאן מוציאים את הגזלה מידו. אנחנו יודעים בוודאות, מה זה בוודאות? זה נראה שזה גזלה, הוא לא מוחזק בשדה ההיא. אבל במקרה שלנו, זה שונה. כי מי דמי וכי זה דומה? הטעם, שם בקטן שתקף וירד ובא לקחת שדה ממישהו אחר, הוא דמפקינן מיני דלוקאים עליה חזקה דאבוע. מוציאים את זה ממנו מיד, כי השדה לא עומדת לו בחזקת אבותיו. לכן לא ממתינים שיגדל. אבל היחדאית לחזקה דאבוע, כאן בסיפור הזה, כמו שמבינים בדברי רש"י, וכך גם הרבה ראשונים סוברים, שהסיפור היה שרבי ירמיה לא היה מוחזק בבית, והוא הוציא אותו מהבית והחזיק, אלא רבי ירמיה רק טען שזה בית שלו, אבל לא הייתה לו חזקה. זה לא שבזמן שחמים ונפטר, הוא היה גר בבית הזה, ופתאום אותו גיס נכנס והוציא אותו. הקטן הזה היה מוחזק בחזקת אבותיו בבית, ורבי ירמיה רצה עכשיו להוציא את זה מידו. כאן שהילד הזה איטלי חזקה דאבוע, יש לו חזקת אבות על הבית, לא מוציאים את הבית מידו בקטנותו, אלא רבי ירמיה ימתין עד שהוא יגדל, ואז יזמין אותו לדין תורה, בשביל להוכיח שהבית הזה באמת שייך לרבי ירמיה. אז אם כן, השלמנו את הסיפור, שהצדק היה דווקא עם אותו ילד, שכל זמן שהוא ילד אי אפשר להוציא אותו מהבית, ואחרי שהוא יגדל, יבואו וידונו, ואז נראה אם באמת רבי ירמיה יוכל להוכיח שהוא החזיק בבית 3 שנים והוא יוכיח בעלות על המקום, אז באמת יעמידו את זה בחזקתו של רבי ירמיה. אמר רבשי, יש מביאים שזה רבשי הקדמון, אמר בשם רבי שבתאי. הוא אומר הלכה שצריכים להסביר אותה. מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. גם אם הנתבע לא נמצא בבית הדין, אפשר לקבל עדים של התובע, לשמוע את עדותם. תאי בא רבי יוחנן, רבי יוחנן תמה בדין הזה, כי רבי יוחנן דורש, וכך באמת התקבל, שלא מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. אז איך ייתכן כאן שרב אשי אומר שאפשר לקבל? עכשיו, עצם זה שרבי יוחנן דן בדבריו של רב אשי, כבר חייבים לומר שלא מדובר פה ברב אשי, הידוע שהוא היה סוף תקופת התלמוד, כי רבי יוחנן היה מתחילת תקופת התלמוד. אז זה שאומרים שזה רבשי הקדמון, יש אומרים שזה כוונה לרבשי, טוב. בכל אופן, מבאר את הגמרא, קיבלה מיני רבי יוסי בר חנינה, הוא קיבל מרבי יוחנן, שמה שכתוב כאן, שרבשי אומר בשם רבי שבתאי, שמקבלים עדים, אפילו שלא בפני בעל דין, זה במקרים מיוחדים. כגון שהנתבע היה הוא חולה, נוטה למות, התובע חושש שהוא ימות ונכסיו יפלו לפני קטנים ולא יכול להוציא את זה מהם. או שהיו עדיו חולים והוא חושש שמהם ימותו ואז לא יהיו לו עדים. או שהיו עדיו מבקשים ללכת למדינת הים ושלחו לו לנתבע שיבוא לשמוע את עדותם והוא לא בא. אז מקבלים את העדים אפילו שלא בפניו של הנתבע. כך גם אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שמקבלים עדים שלא בפני בעל דין. וגם כאן זה תמוע, כי הרי ידוע לנו שזה לא נכון, אין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. וגם כאן אמר מר עוקבה לפרש, לדידי מפר שלי מיני דה שמואל, לי התפרש משמו של שמואל, בעל המאמר בעצמו, שמדובר כאן, כגון דפתחו לי בדיני, פתחו כבר בדינו, התחילו את הדין לפני הנתבע. ושלחו לי, בוא, יש כאן דין, בוא לדיון. באים לתבוע ממך כסף, בוא לדיון, יש כאן עדים שרוצים להעיד נגדך, ולא אתה, הוא לא בא, לכן שומעים גם שלא בפניו. הוא היה צריך לבוא, אפילו שהוא בריא והעדים בריאים, כיוון שקראו לו והוא לא בא, אז אפשר לשמוע את העדים גם שלא בפניו. אבל אם עדיין לא פתחו לבית דינה, אם עדיין לא פתחו את הדין, ואותו נתבע אומר, מה זאת אומרת? מה אתם רוצים עכשיו שיקבלו את העדות של העדים בפני שלושה כדי שהם לא יוכלו לחזור בהם מעדותם? מצי אמר לי, הנתבע יכול לטעון, אני רוצה ללכת לבית דין אחר. כיוון שלא פתחו עדיין בדין, אם כן, ענה, אני לבית דין הגדול, אז הילנה, אני רוצה ללכת לבית דין הגדול שבארץ ישראל, ולשם להביא את העדים שלי. אני לא רוצה לדון כאן. והוא יכול לטעון את זה. שואלת הגמרא, יחי, אם הוא יכול לטעון ולומר שהוא רוצה ללכת לדון בבית דין הגדול, כי פתחו לעינה ממצי אמר לי לבית דין הגדול הזילנה, גם אם פתחו כבר בדינו, הוא יכול עדיין לומר מה שלא באתי לשמוע את העדות, כי דעתי הייתה ללך לדון לפני בית דין הגדול שבארץ ישראל. אמר רבינה, מה שאמרנו שאם פתחו את הדין, הוא לא יכול ללכת לבית דין הגדול, מדובר, הוא לא יכול לטעון שהוא צריך לבית דין הגדול, כי כגון דנקת דיסקה מבית דין הגדול, הדיינים יש להם איגרת מבית דין הגדול, שהם יכולים לדון את הבן אדם הזה ולקפות אותו. אבל באמת, אם אין להם כזה כתב, אז אפילו אם הם פתחו את הדין, הנתבע יכול לומר, אני מעדיף ללכת לבית דין אחר, ואז יצטרכו לקבל את הטענה שלו, ולא יוכלו לקבל את העדים שלו בפניו. כל זה דווקא עדים שבאים להעיד, אבל אם יש כאן שטר, ורוצים סך הכל לקיים אותו, כי הנתבע טוען שהשטר הזה מזויף, העדים פה החתימות מזויפות, אז רוצים לקיים את החתימות ולומר שהחתימות האלה הן נכונות, רוצים להביא את העדים עצמם שחתמו, או עדים אחרים שיכולים להעיד שזה החתימות של העדים. זה אומר רב, מקיימים את השטר אפילו שלא בפני בעל הדין, אפילו שלא בפני הלווה, אם העדים האלה שחתומים על השטר רוצים ללכת למקום מחוץ לארץ, מדינת הים. רבי יוחנן חולק, הוא אומר, אין מקיימים אפילו את השטר שלו בפני בעל דין. מה הסיבה? אמר לי רב ששת לרבי יוסי ברבוע, אבל אסביר עלך טעמי דה רבי יוחנן, אסביר לך את טעמו למה לא מקיימים אפילו חתימות של שטר שלו בפני בעל דין. דאמר קרא, התורה אומרת לגבי שור שנגח פעם אחת, פעמיים, שלוש, והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, אז השור יסכם. מדובר פה שהשור הזה הרג אדם, אז הוא עדיין נקרא שור תם. ההלכה היא שסוקלים את השור, אבל בעליו לא צריך להביא כופר, תשלום, כדי שיתכפר לו. אבל אחרי שלוש פעמים, והוא עד בבעליו ולא ישמרנו, אז השור יסכל וגם בעליו יומת, היינו שהוא צריך לשלם כופר נפש. אמרה תורה, והוא עד בבעליו. איך אתה עושה שור שנגח פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, שהוא עדיין נקרא שור תם, שהעונש שלו קל יותר, של בעליו יותר נכון, קל יותר, איך הופכים אותו למועד? על ידי שהוא עד בבעליו. אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. בעל השור שדנין אותו, יהיה בבית דין כשדנים את שורו לסקילה. וזה כלל, שכל מקום שרוצים לחייב אדם, צריכים לחייב אותו רק בפניו. לכן אין מקיימים את השטר, אלא בפני בעל הדין, לפני הלווה. אז אם כן יש ויכוח בין רב שסובר ששטר אפשר כן לקיים אפילו שלא בפני הלווה, ובין רבי יוחנן שסובר שצריך לקיים את זה דווקא בפניו, אמר רב אמה הלכתה, כמו הודעתו של רב שמקיימים את השטר אפילו שלא בפני בעל הדין וגובים אותו. ואפילו אם הלווה עומד וצובח, אל תקיימו את השטר הזה, הוא מזויף, בכל זאת מקיימים. ואם הוא אומר, תתנו לי זמן, נקיטו לי זימנה, אני אביא עדים שיעידו שהשטר הזה פסול. עד מיתיני דמיתינא סעדו ימרן אלי לשטרה. אז נקטינן לי, נותנים לו זמן להביא, ואם אתה, אם הוא מביא בתוך הזמן שנתנו לו והביא עדים לערער את השטר, אז טוב, אתה, הוא בא. ואם הוא לא בא, לא אתה. אז מתחילים בסדר שגובים חוב. דבר ראשון, נטרינן לי, ממתינים לו יום שני, ואחר כך יום חמישי, ואחר כך יום שני. שהם שלושה ימים שקבועים בבית דין. אם הוא בא אחרי הזמן הזה, טוב. ואם הוא לא בא, היא לא עתה. כתבינן פתיחה אלווי. אז כותבים עליו שטר פתיחה. מה זה פתיחה? נידוי. בזה פותחים את הגביעה. דיני נידוי מפורשים במסכת מועד קטן. זה סוג של עונש שדוחים אותו מלהיות עם הציבור. זה כל מיני הלכות. עונש על זה שהוא לא שומע לדין תורה. וממתינים לו עם הנידוי הזה במשך 90 יומין. בשלושים הראשונים, תלתין כמאי, עדיין לא גובים מנכסיו, לא נחתינה לנכסי. דאמרי, אנחנו אומרים, כתרח בזוזה וניזוף, הוא תורח כעת ללוות כסף כדי להחזיר את ההלוואה. בשלושים יום האמצעיים, מציעי, נמי לא נחתינה לנכסי, גם כן עדיין לא גובים מנכסיו. דאמרי, אנחנו אומרים, דילמן לא אשכח למיזף, אולי הוא מחפש ולא הצליח ללוות. וכתרח הוא מזבין, הוא תורח למכור את קרקעותיו כדי שיהיה לו מאיפה לשלם. וגם בשלושים יום האחרונים, בתראי, גם כן, נמי לא נחתינן לא יורדים לנכסיו. דאמרי, אנחנו אומרים, לוקח גופי כתרח בזוזי, אולי הוא הצליח למצוא קונה, אבל הקונה תורח להשיג מעות כדי שיוכל לשלם. אבל אחרי שעברו 90 יום והוא לא חוזר, לא עתה, אז עוברים לשלב השני, כתבינה נדרכת הנכסי. לשלב האחרון, כותבים למלווה פסק דין שיכול לרדת לנכסי הלווה ולקחת מהם על פי העומד שבית הדין עומדים את הנכסים שלו. והנמילי, הדברים האלה שאמרנו שממתינים 90 יום שהוא ישלם, מדובר שהוא אמר עתינה, הוא אומר אני רוצה לבוא, רק שבסוף הוא לא בא. אבל אם בעזות מצח הוא אמר בהתחלה לא עתינה, אני לא מגיע, אז לאלתר כתבינן מיד כותבים פסק דין למלווה שיכול לגבות מנכסיו. והנמילי, מה שאמרנו שאם הוא אמר שהוא יבוא ממתינים 90 יום, זה דווקא במלווה. שבאמת אפשר להבין למה אין לו כסף. כי הוא לקח הלוואה בשביל להשתמש עם ההלוואה, לא בשביל לשמור את זה. אז לכן עכשיו הוא צריך להשיג את הכסף בשביל לפרוע את החוב. אבל בפיקדון שבאו לתת לו משהו לשמור, והוא כופר והוא טוען שלא נתנו לו, כאן לא היה אמור להשתמש עם הפיקדון הזה, לא אמור, אז הפיקדון הזה אמור להיות אצלו, אמור להיות שמור ברשותו. אז אם כן, לאלתר כתבינן, מיד כותבים לו פסק דין, ולא ממתינים, אלא הוא צריך מיד להחזיר. זאת אומרת, אם הוא טוען שהוא לא קיבל את הפיקדון, ועל פי הדין יצא שהוא כן קיבל את הפיקדון, מיד גובים ממנו. וכי כתבינן, מה שכותבים פסק דין, זה רק המקרקעי על קרקעות, שאם בסוף השומר או הלווה יצליח להוכיח שבאמת הוא פטור, אז יוכלו לגבות את הקרקעות בחזרה מהתובע. אבל המטלטלי, בשביל לגבות ממטלטלים זה לא כותבים פסק דין. דילמה, שמה, בינתיים שמית ואחי לו מלווה למטלטלי, ישמו את המלווה לעצמו ויוכל מהמטלטלין, וחייתי לווה ומייתי סעדי ומרה לי לשטר, רק שיבוא הלווה עם העדים ויערער על הכשרות של השטר, לא משכח מידי למקבע, הוא לא יישאר לו מייחן לגבות את הכסף שלו בחזרה. והית למקרקעי למלווה, אם המלווה עצמו שבא לקחת מטלטלין בשביל גביית החוב, הוא עצמו אומר, מה הבעיה? אם הלווה הוכיח אחר כך שהוא לא היה חייב לי, אני אשלם לו. מאיפה תשלם לו? יש לי קרקעות. אז אם יש לו קרקעות למלווה, כתבינן, כותבים גם על סמך המטלטלים של הלווה. וזה מה שהגמרא בהתחלה הייתה סבורה לומר. אבל היא דוחה את זה, לא היא. הדרכת המטלטלי לא כתבינן. אם יש לה לווה רק מטלטלים, לא כותבים, אף על גב דעית למקרקעי, לא כותבים שטר שהמלווה יכול לגבות מהלווה, אפילו שהמלווה טוען, הכי הרבה אני אחזיר לו מהקרקעות שיש לי. למה? חיישינן שמה תחשיף, חוששים שמה הקרקעות שלו יפחתו, הערך של הקרקעות שלו ירד, ולא יהיה לה לווה מייחן לגבות בחזרה, את מה שהמלווה גבה ממנו. באמת הגמרא פה מדברת על הלוואה. הייתכן שזה מדבר גם על פיקדון. מוסיפה הגמרא וכי כתבינן, כשכותבים הדרכתא שטר גבייה לטובת המלווה, מודיעינן לי, מודיעים ללווה בשביל שיוכל להרער. נותנים פה שטר למלווה שיכול לגבות מהקרקעות שלך, האם אתה חושב שהוא לא צודק, תבוא ותוכיח. והנמי למה שאמרנו שצריך להודיע לו, זה במקרה שהוא קרוב, אפשר להודיע לו בקלות, דמקרב, אבל אם הוא גר רחוק מבית הדין, מרחק לא צריך להודיע לו. ואם הוא גר מרחק במקום רחוק, ואיק הקרובים, יש קרובים ללווה, שיכולים להודיע לו שהולכים לגבות מהנכסים שלו, אי נמי, או הוא גר רחוק, אבל איק השיירת הדאז לי והתו הטם, יש שיירות שהולכות וחוזרות משם. משינן לי, אז בתחם ויהיה הגמרא שמשאים את זה, 12 חודשים, 13 ירחי שעתה, עד אז לה ואתה ישיירתה, שתצא השיירה ותבוא למקומו, ואנשים שם יודיעו לו, והוא יחזור איתם עם השיירה כדי לבוא ולהוכיח שהוא צודק. כי הד רבינה, כמו שמצאנו שהיה סיפור עם רבינה, שהה למר האחה, הוא המתין למר האחה המלווה, 13 ירחי שעתה. הוא לא כתב לו שטר גבייה שיגבה מהלווה, על 12 חודשים, עד אז לה ואתיה שיירתה מבי חוזאי, עד שהלכה השיירה למקום שנקרא בי חוזאי, ששם הלווה היה גר, וחזרה משם. אבל אומרת הגמרא, לא היא. אין הוכחה שממתינים 12 חודש, אלא התם, היא נשאלים מהו. אבא, מראך המלווה היה אדם אלים. והביה מתיה דרכת לידי, אם הייתה הדרכת, שטר הגביעה מגיעה לידיו, לא אבא אפשר להפוק מיני, לא היה אפשר להוציא את השטר הזה מידו. ואם כן, המתין רבינה 12 חודש כדי להיות בטוח שהלווה יוכל להביא עדים שהוא פטור. והשטר הזה הוא מזויף. אז לכן המתינו 12 חודש עד שהיו בטוחים שהלווה שמע שהולכים לתת שטר גביעה למלווה העלים הזה, והוא יודע שהוא לא יוכל אחר כך להוציא את השטר הזה מידיו, והיה לו מספיק זמן לבוא ולהרער לפני שנותנים לו את השטר הזה. אבל הכה בסתם אדם, כאן, לא נטרינן לי, לא ממתינים כל כך הרבה זמן, אלא כמה זמן כן? אם הוא נמצא במקום קרוב, רק אם הוא נמצא במקום קרוב, עד האזיל, שליחה, בתלתה בשבתה, ששליח בית דין ילך ביום שלישי, אחרי שדנו ביום שני בבית הדין על השטר הזה, ואתה בארבעה בשבתה, והוא יחזור ביום רביעי, ולחמשה בשבת הקאי בדיני, ביום חמישי כבר יעמדו בדין שלו. זאת אומרת, שני דנו, חמישי כבר ייתנו את השטר גביעה. תוך כמה ימים. אמר רבינה, היי שלוחה דרבנן, שליח בית דין, שייך להזמין מישהו לדין תורה. חוזר ואומר, הבן אדם לא מוכן להגיע. איך אתה מאמין לו? הוא הרי בן אדם אחד, אי אפשר להאמין לעד אחד. בכל זאת מי, מנינן לי כבי תרי, מאמינים לו כמו שני עדים. כי יש עליו את אימת הדיינים, והוא לא משקר. והנמילי, משהו נאמן, זה רק בשביל לנדות בעל פה את אותו אחד שלא רוצה לבוא לדין תורה, לשמתה. אבל לכתוב עליו שטר נידוי, פתיחה. אז הרי אותו אחד יצטרך לשלם על השטר הזה. כיוון דממונה כמחסר לי, דקבאי לי למיטב לי זוזי לספרה, שהמנודי ירצה שיקריאו לו את שטר הנידוי, יצטרך לשלם מאות לסופר, הוא לא נאמן אותו שליח כמו שני עדים. אמר אבינה, יאבינן זימנה אפומה דאיתתה ואפומה דשיבבי. קוצבים לאדם זמן לבוא לבית דין, ושולחים לומר לו את זה על ידי אישה שהולכת אליו בדרכה, או על ידי השכנים שלו. והשכנים שלו, אומר המהרש"ל, אפילו אם הם לא הולכים אליו במיוחד, סומכים עליהם שהם עשו את שליחותם, ואם הוא לא בא בזמן, משמע שהוא לא רוצה לבוא, ומנדים אותו. ולא אמרנו שסומכים על אישה או השכנים, אלא אם הוא כעת לא נמצא בעיר, דלתי במטה, והוא אמור לחזור באותו יום, וכשהוא יחזור, הוא לא אמור לעבור בפתח בית הדין. אבל איתי במטה, אם הוא נמצא באותה עיר, לא סומכים על האישה או השכנים שהודיעו לו. ואם הוא לא בא, לא מנדים אותו. דאמרין, אנחנו אומרים, אימר לא אמרו לי, אולי הם לא אמרו לו שהוא מוזמן. דאמרי, הם אומרים לעצמם, הוא כאן בעיר. לא כל כך סומכים עלינו. השכחינו שליחה דבית דינה ואמר לי, שליח בית דין מצא אותו ואמר לו. ועוד הגבלה, לא אמרנו אלא דלו חליף אבבה דבית דינה, מה שאמרנו שאם הוא בעיר אחרת והוא אמור לחזור באותו יום סומכים על האישה או השכנים שיודיעו לו, דווקא אם הוא לא אמור לעבור דרך פתח בית הדין כשהוא חוזר. אבל אם הוא אמור כן לעבור דרך פתח בית הדין, חליף אבבה דבית דינה, לא סומכים עליהם. אמרי, יכול להיות שהם אומרים לעצמם, השכחו בית דינה ואמרו לי, הוא אמור לעבור דרך פתח בית הדין, כבר כשהוא יעבור שם הם יאמרו לו שהוא מוזמן לבית הדין. וגם לא אמרנו אלא דעתי ביומי, מה שאנחנו סומכים עליהם, שהם יודיעו לו, זה במקרה שהוא אמור לחזור היום, אז הם יזכרו, אבל לא עתי ביומי, אם הוא לא אמור לחזור לביתו באותו יום, לא סומכים על האישה או השכנים שעשו את שליחותם, אימא אנחנו אומרים, כיוון שהוא אמור לחזור עוד, הרבה, עוד יותר מיום אחד, השתלו יאישת אליהם, שכחו לומר לו שהוא מוזמן לבית הדין. כמו שאמרנו, סומכים על אישה או שכנים שיזמינו את אותו אחד לבית הדין, ואם הוא לא מגיע, אנחנו בטוחים שהודיעו לו והוא מסרב לבוא, זה דווקא במקרה שהוא לא כאן בעיר, והוא אמור לחזור היום ולא לעבור דרך פתח בית הדין. אמר רבא, היי מן דכתיב עלי פתיחה, אדם כזה שכתבו עליו שטר נידוי, על דלואתי לדינה, על זה שהוא לא בא לדין. והוא ביזה את בית הדין. אז הדעתי לדינה לא מקרינן לי. עד שהוא יבוא לבית הדין, לא יקראו את השטר, אלא ישאירו עליו את הנידוי. וכן, אם כתבו עליו שטר נידוי על דלא צעית לדינה, שהוא לא קיים את פסק הדין, לא בגלל שהזמינו אותו והוא לא בא, אלא כי פסקו דין והוא לא קיים אותו, אז עד דצעית לא מקרין עלי, עד שהוא מקיים לא קוראים את השטר. וההוראה האחרונה אומרת הגמרא, לא היא, זה לא נכון. לכיוון דאמר צייתנה, ברגע שהוא הסכים לציית, הוא אמר שהוא הולך לציית, כבר קרין עלי, כבר קוראים לו את השטר, אפילו שהוא עדיין לא שילם. יכול להיות שכעת אין לו מה לשלם, הוא טורח להשיג את המעות. אבל אם ידעו אותו מחמד שהוא לא בא לדין, אין לו במה לתלות למה הוא לא מגיע, ולכן כל זמן שהוא לא מופיע, הוא מבזה את בית הדין, ולכן לא קוראים עדיין את השטר. אמר רב חיסדא, אדם שהזמין אותו לבית הדין והוא לא מגיע, קובעין לו זמן קודם כל, שני וחמישי ושני. זימנה וזימנה בתר זימנה. קובעים לו זמן ליום שני, ואם הוא לא בא, מזמינים אותו ליום חמישי, ואם הוא לא בא, מזמינים אותו שוב ליום שני הבא. ובאותו יום שני ממתינים לו, ואם הוא לא בא, למחר ביום שלישי, כותבים שטר נידוי, כתבינן. מספרת הגמרא, שזה תלוי בבן אדם. מתי אנחנו כותבים לו שטר נידוי? כי הוא לא מגיע. רב אסי הזדמן אצל רב כהנה, הקלה בי רב כהנה, חזה, היא איתתה דאזמנה לדינה בפניה. הוא ראה אישה אחת שרב כהנה הזמין אותה לדין בערב, וכבר בצפרה, בבוקר למחרת, כבר כתב שטר נידוי, שהיא לא באה, כתב עליה פתיחה. אמר לי, אז רב אסי שאל את רב כהנה, לא סבר למר לה, וכי הרב לא סובר את ההוראה, דאמר רב חיסדא, קובעים זמן שני, ואחרי זה חמישי, ואחרי זה שני, ורק ביום שלישי כותבים שטר נידוי. אמר לי, רב כהנה, הנמילי, הדברים האלה נאמרו דווקא בגברה. באדם כזה דאניס ולייטה במטה, שלפעמים הוא אנוס ולא נמצא בעיר, אבל היא תתה אישה על כל פנים בזמנם, כיוון דאיתה במטה, היא תמיד נמצאת בעיר, ולא עתיה ובכל זאת לא באה, אז אין לה שום סיבה אחרת למה היא לא באה, אלא רק זה שהיא מורדת היא. לכן כותבים עליה שטר נידוי מיד, אבל אחד כזה שיש סיבה למה הוא לא בא, ולא חייב להיות שהוא מורד בהזמנה שהזמינו אותו, באמת לא מענישים אותו מיד, אלא רק אחרי שכבר מוכח שהוא היה יכול לבוא ובכל זאת הוא לא בא, ועד כאן דף קופיות ב'.